יום שני, פרשת פנחס. שלום לכם ידידיי. כרגיל יש לנו היום תוכנית קדושה ועמוסה. אנחנו מתחילים עם הסיפור היומי ליורצייט של הגאון רבי ציון אבא שאול, ראש ישיבת פורת יוסף ובעל האור לציון שחל בימים אלו. אם נרצה לדייק, בי"ח תמוז אתמול. אז יש סיפור שבאחד השיחות אחרי שהתחילה תקופת הרישום לישיבות, אז גילה הגאון שהוא קיבל בחור צעיר בישיבה לפי הדיבור שלו בלבד. מה היה הסיפור של הנער? אז המשיך וסיפר שבא לו בחור בקש להתקבל לישיבה. ראיתי שהוא צעיר מאוד ביחס לבחורים שלומדים בישיבה. אז אמרתי לו שיחזור שנה הבאה. כשהוא יצא מהבניין של הישיבה הוא חזר אליי. יש לו בקשה. האם אפשר ללמוד לכל הפחות רק היום בישיבה? אז אומר הרב בן ציון שהוא התפעל מאוד מהבקשה של הבחור, פלא פלאים, אף פעם הוא לא ראה כזה דבר, הרי לא קיבלו אותו לישיבה. מה נפקי מינם הוא ילמד רק היום, אלא הרגיש שכל יום חשוב מאוד ואסור לוותר עליו. התפעלתי מאיפה יש דעת לבחור צעיר לחשוב ולהגיד כאלה דברים, אלא מהי, זה מראה על האהבה שלו ללמוד התורה, ועל גודל נשמתו, ובוודאי, בוודאי דיו לגדולות, ולכן קיבלתי אותו. סיים ראש ישיבת פרד יוסף, הגאון רבי בן ציון אבא שאול. יהיו דברים אלה לזכרו, שימליץ טוב עבורנו. ואנחנו מגיעים למדור פנימי הפרשה, בעזרת השם נקרא בתורה, פנחס בן אלעזר בן אהרן כהן, השיב את חמס עם עד בני ישראל. לא כן אמו אירין, נלסן אז בריסי שולם. יש פה מעשה נפלא, שסיפר הגאון הצדיק רבי למלך בידרמן שליטה. הוא מספר על איזה איש יהודי, רב מרדכי ויינברגר, שגר במונטריאול בקנדה. המקום המוצאו והלידה שלו זה היה באירופה שלפני המלחמה. באמת קראו לו גרינפלד, אבל משום מעשה שהיה, הוא שינה את השם לויינברגר. מה המעשה? לאותו רב מרדכי היה ידיד נעורים שקראו לו אנגל. הם היו ביחד בהכנות הפליטים מיד אחרי המלחמה, גם השתדלו ביחד להשיג אישור כניסה לקנדה. עכשיו כדי לקבל את האישור, אז הם היו צריכים להיבדק אצל רופא, לראות אם הם בריאים. אין שום מדינה בעולם שתסכים להכניס לתחומי החולה לא עליהם. אכן רב מרדכי קיבל אישור, אבל החבר שלו, אנגל, הוא לא קיבל כי הוא היה חולה בטיפוס לא עלינו. כשהגיעה ההפלגה, אז בא הבחור הידיד להיפרד מרב מרדכי, ותוך כדי הוא פרץ בבכי מר, הוא אמר, מה יעלה בסופי, הרי לעולם אני אשאר כאן, גם כשאני אבריא בעזרת השם, שום מדינה לא תסכים להכניס אותי, אחרי שחליתי בעבר בטיפוס, שם הרחם, ומה היה איתי, האם לעולם אני לא אוכל להקים בית בישראל? אז נחמרו רב מרדכי, הרחמים של רב מרדכי עליו, וממש בכוחות למעלה מהטבע, הוא נתן לידיד שלו, את האישור, והוא אומר לו, לא יותר, לא יקרא שמך עוד אנגל, אלא גרינפלד. תפליג למרחקים בשמי, ותנצל, תנצל נפשך. והוא חזר למקום השממה. באמת, רק אחרי הרבה זמן, הוא השיג אישור להפליג גם הוא לקנדה, על שם איזה מנדו, שם ויינברגר, שכבר נפטר. ומאז נקרא מרדכי ויינברגר, והשם עזר לו, והוא הצליח דרכו ברוחניות וגשמיות, ומה שהיה אצלו, התאחדו אצלו תוירו, גדו לו במקום אחד. אחרי שעברו הרבה שנים, אז הוא נכנס למרדכי לרבי שלו, האמריחיים, זה צד. שאל אותו, אולי אני אחזור לשם הראשון, גרינפלד. אמר לו הרבי, כל פעם שמישהו קורא לך, מרדכי ויינברגר, יהיה רעש גדול בשמיים. עד איכן הדברים מגיעים, יהודי מוסר נפש עבור הזולת, איך אתה יכול להפסיד כזה דבר? איך אתה יכול להפסיד את זה? והוסיף לזה איזה חכם אחד שאנחנו ראינו בתורה, שקראו ליוחבד ומיריום שיפרו בפור, ובחזל דיירו, הוא ראה שהם הביא אותם, שיפרו שמשפר את הוולד, פור שפועל הוולד. נו, אבל עדיין קשה, למה לא קוראו להם בשם האמתי? אלא מכאן, אמר אותו חכם, שהוא לא יקרא שם אדם, אלא על שם הפעולות שלו, שהוא פועל ומיטיב לאחר. סיפור נפלא ביותר. וכעת המדור הנפלא, קניין חוכמו מסילת ישורים. אומר מסילת ישורים בפרק ת', הנה מפסידי הזריזות, הם הם מגדילי האצילה, והגדול שבכולם, בקשת המנוחה הגופנית לשנאת התורח, אהבת העידונים בתשלום כל תנאים, אדם כזה אומר מסילת ישורים, ודאי שתכבד עליו עבודה לפני הבורא, כובד גדול. בספר יסגבר קוארי, מתוך לקט רשימות בענייני תפילה מובא שם, שיום אחד לפני שחרית סיפר המשגיח בן אוסן וורצפויגל זצ"ל, שהוא ראה שני שבויים מעונים. הוא ניסה לעזור להם, אבל לא הצלחתי. מה משרחמנות עליהם, אמר המשגיח. אז כולם התפלו, איפה המשגיח ראה בבוקר שבויים לפני שחרית? ואז הוא הסביר שהוא ראה שתי בחורים שלא קמו לתפילה, והם נשארו שבויים ביד המלך, זקן וקסין, שהמצודה שלו פרושה. בוקר אחד שהמשגיח הגיע קצת מאוחר לתפילה בהנוונתו, הוא אמר על עצמו שהוא הגיע מאוחר בגלל עצלות. שאלו אותה, האם גם בגיל כל כך מבוגר יש עצלות? הוא אמר, ודאי. עד הרגע האחרון של הבן אדם צריך לעמול ולהזיע. ובלי זה, בלי זה אין לבן אדם כלום. והוא גם יכול להפסיד את כל מה שהוא קנה. אין ביטוח. שאלו אותו, האם אחרי כל כך הרבה שנים של הגיעה, סובל מעצלות? עדיין. אז הוא ענה בהתלהבות, כשאדם מזכין, הוא עושה שטייגן בעצלות. השם יעזור שנדע להשכיל וננווט את הכוחות שלנו כראוי. אנחנו ממשיכים עם הדור פנינה הפרשה, נקרא בתורה בעזרת השם, סוילס למינכו בלולו בשמן. סיפר אדון רבי נסים מוצפי שליטה, וכן מהשיחות שלו, על רבי ניסים נחום זצ"ל, שהיה בן השביעי, והצעיר במשפחה שלו, שהיו גרים בטריפולי שבלוב, אומר בטריפולי היו 22 בתי כנסת. מדי יום שישי, אמא שלו, עליה השלום, שהייתה צדקת גדולה, הייתה נוהגת לעבור בכולם עם הנערות שלה, ולנקות את השטיחים של בית הכנסת, למלא את המנורה של הארון הקודש שמן זית, בכמות שתספיק לשבוע שלם. ומדובר היה בכמות גדולה, כמה ליטרים בכל שבוע לכל מנורה. מלבד זאת, היא גם עסקה הרבה בענייני צדקה וחסד. הוא אומר שהיה להם בית יפה. ואימא שלו, מרת רבקה, היא יעדה אגף מיוחד בבית לאורחים, שבחדרים האלה התארחו רבנים שהגיעו מירושלים ומאוד ערים, בכדי לאסוף צדקה לעניים. הוא מספר שאחד מהאורחים הקבועים של מעט תלמיד חכם, מקובל מחכמי ישיבת בית כל. ואחד לשלוש שנים היה נוהג להגיע אליהם הביתה. ופעם היא ניגשה אליו אותו צדקת ואמרה שיש לו שבע בנים, שבעה בנים יש לי. אני רוצה שלכל הפחות אחד בתוכם יהיה רב ותלמיד חכם. הרב שמע את הבקשה הטהורה והבטיח לה שבפעם הבאה שהוא יבוא ידאג להביא לה משהו בשביל זה. ואכן כשהוא הגיע בביקור הבא אז הוא הביא בנרתיק שלו קמע, כתוב על גבי קלף, והוא אמר לה להניח אותו על הבן, שאותו היא רואה מבקשת ליד לתלמיד חכם. הוא מספר שהבנים כולם למדו באוניברסיטה, שפות ועוד לימודים חיצוניים. חלקם גם עסקו במסחר, להם ניגשה לבן הקטן רב ניסים נחום, שאז בחור צעיר, נתנה לו את הקמע, היא הורתה לו להניח את זה עליו. הוא שמע לה, והלך כמו כל יום ללימודים, לעסקים. זה עובר את חצי שנה רבותיי, והוא חוזר הביתה, אין לו חשק ללמוד. החברים לא מדברים אליו. הפרופסור המהולל נדמה לו כמו שיקור. ויש לו רן חדש, אומר אותו בן. הוא רוצה ללכת לבית הכנסת וללמוד שם כדי לגדול תלמיד חכם. ואכן הוא הולך לבית הכנסת, הוא יושב ולומד שם תורה במשך כמה חודשים. ואחרי זה הוא אומר לאמא שלו, בואי נעלה לארץ ישראל. ואז שניהם עלו לארץ ישראל, זה היה בשנת תפרי שנון, 130 שנה, והם יזו בשכונה חדשה, שהיה אחד מהמייזדים שלה, קראו לה אז שכונת הבוחרים. הוא התחיל לעסוק בתורת הנסתר, ועד מהירה הלך וגדל, עד שהוא נעשה מקובול גדול. וכשנוסדה ישיבת הקבלה של רב שאול דביק זצ"ל, אז רבי ניסים נחום היה זה שהחזיק בה, ומלבד זה הוא היה נוהג להטיס ספרים, לחלק אותם בחינם, כל מי שהתחייב ללמוד בהם. במסגרת הזאת הוא הדפיס גם ספרים נדירים ביותר. בשנים מאוחרות יותר הוא עמד בראש הנהלה של ישיבת פורת יוסף, הוא נהיה נקרא גם גבאי ישיבה. עם הכיס הפרטי שלו, הוא מימן את כל הלומדים בישיבה. רבי עזרא עטיה זצ"ל היה מספר שרב ניסים נחום רצה לכפר על השנים שהוא עסק בענייני העולם, בענייני העולם הזה, ולא למד. כדי להזדכך ולהתאר, היה עורך סיגופים תעניות במשך שנתיים רצופות, היה טובל במי קרח. במי הקיץ שלא היה קרח, אז היה מביא קרח ממקומות אחרים. שובר אותו בתוך המקווה וטובל במים הקפואים. והוא הפסיק את הטבילות האלו כשבאחד הימים ראה תוך כדי טבילה את אהרון הכהן, שאמר לו, עצור והפסק לענות את עצמך. ראה זכות העצומה הזאת של אמא שלו, וזה שהדליק הנרות בבתי כנסת, עמדה לה להעמיד בן צדיק וקדוש כמוהו, איש קדוש וטהור בעל צדקה, שהיה גם תלמיד חכם מופלג שהרבה תורה בעולם. ממש כדיבר רבנו, הרגיל בנר, אב אלון בנים תלמידי חכמים. דברים נפלאים מהספר בראשית ציון. ואנחנו מגיעים לשו"ת היומי, איך מותר לכהן לשלוח ישראל שיתפלל עבורו בקברי צדיקים? בואו נרחיב את השאלה. ידוע גודל מעלת התפילה לאורך משמיים בקברי צדיקים. התפשט בזמננו שרבים תורמים כספי צדקה, כדי שוועדות צדקה ישלחו שלוחים להתיר באדם, להזכיר את השמות שלהם מקברי צדיקים. ולכאורה, למה אין חשש לכהן במה שהוא שולח שליח להיכנס למקום קברים, דבר שאסור לכהן? ואף שאין שליחו סבר עבירה, ממילא אין איסור על הכהן במה שהשליח שלו נכנס לבית קברות, אבל הרמור בחושי משפו, צימן קוף פי ב' פוסק, שבאופן שהשליח לא מחויב בזה, אז כן שליחות לחייב את המשלח ומעשה של השליח. אבל ברור שמותר, כן? כפי שהנהיגו גדולי הדור, נשיאי קופות הצדקה, אבל השואל מבקש להבין את הטעם. אז התשובה היא, רבותיי, ההגדרה שזה, שכמובן זה ברור שזה מותר לשליח כשהוא ישראל, ואין בזה שום נדנות של איסור בזה שנכנס לבית הקברות. ובגוף ההערה מצאנו לפרימגודים, בסימן שנצמח ג' במשבט זו ואורחיים, שואיר בזה והוא כתב להסביר, ליישב, ונראה. נראה הכוונה שכשהשליח הוא ישראל, ממילא מתייחסת לשליח הפעולה כפי שנעשתה, שמה? שישראל נכנס לבית גברות, וזה כמו שהכהן במו ידיו הכניס ישראל לבית גברות. לא שהוא עצמו נכנס, וזה כמובן דבר שמותר בהחלט. עד כאן בעניין הזה. דף אני בהלוכם, מה ההבדל בין הריגת תולעת שאינה פרה ורבה להריגת קינה? אז על זה, בין יתר הדברים, תוכלו לשמוע בשיעורים הנפלאים, וקינן בדף היום בהלוכה, וביניהם של רבנו זילברשטיין שליטה בשלוחה אחד. ובואו נלמד גם אנחנו תנאי דף היום בהלוכה, אנחנו עובדים בסימן שינטז, סעיף ט. מלאכת שויכת שנלמדת משחיטת האילים במלאכת המשכון, וחמרו חזל מה האילים שפרים ורבים, אף כל שפרה ורבה. זאת אומרת שאין איסור של המטה מדאורייסה, לא ראה בכזה בעל חיים. שהוא פרה ורבה על ידי זכר ונקבה, אם זה בלידת הנקבה או בהטלת ביצים לידי הנקבה. גם בעלי חיים שמתאבים באפר, ואין ביניהם שני מינים, אין ביניהם זכר ונקבה, אבל הם פרים ורבים על ידי הטלת ביצים, יש איסור דאורייסה בהמתה שלהם, ושוב, כיוון שהם פרים ורבים. אבל בעלי חיים שהם לא פרים ורבים בכלל, למשל תולעים שנוצרים מאכלים מאופשים וכדומה, אז אין איסור דאורייסה בהמתה שלהם, אך עדיין זה אסור מדרבון. חז"ל אמרו שקינים נחשבות כבעל חיים שאינו פרה ורבה, ולכן אין איסור, דאורייתא בזה שהורגים אותם, ויתרה מזו, חז"ל התירו להתיר אותם לכתחילה, או בגלל הצער שהן גורמות לאדם, וגם שזה מאוס לאדם שיהיה לו קינים בגוף שלו, או בגלל שהן נוצרות מזהה ואין להם חשיבות של בעל חיים כלל. זה בקינים שמובא בגמורה, השאלה מה המקינים של ימינו. אז נחלקו בפוסקים בנוגע לקינים שבזמננו, שנודע שהם כן פרות ורבות. יש מהפוסקים שאורו שמותר להרוג אותם, כיוון שהדין לא משתנה, מחמת שהמציאות נראית לעינינו אחרת, אבל יש מי שיסתפק בדבר. ויש שאורו כן להימנע מהמטה שלהם, כיוון שיקחן שזה בכלל לא הקינים שנזכרו בדברי חז"ל. יש מי שהתיר להעמיד קינים שנמצאות בראשו של ילד ומסיבות לו צער רב. ואנחנו ממשיכים לדף היומי בהלוכה לגבי המתת בעלי חיים בימות החול. יש מהפוסקים שסבורים שאיסור צער בעלי חיים לא אמור אלא בגרימת צער לבעלי חיים כשהוא חי. אבל אין איסור בהמתת בעל חיים גם כשאין בהמתה שלו תועלת, ויש חולקים. ולכל הדעות רבותיי, מותר להעמיד בעל חיים לתועלת. זאת אומרת, כדי להשתמש בבשר שלו או באור שלו, או כדי למנוע נזק וכדומה. ובכלל זה מותר להעמיד גם חרקים שמציירים את האדם בעצם ההימצאות שלהם בסביבה. ויש מי שכתב שבמידת האפשר ראוי שלא להרוג אותם בידיים, אלא אפשר להניח אותם בסמוך לדבר שיגרום להם שהם ימותו, כמו חומר רעיל וכדומה, ושלא תשפיע על ההורג הפעולת ההריגה ותטביע בו מידה של אכזריות. עד כאן הדברים והלוכה שלימד היום בסייעתא דשמיא. וכדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול. חייבים למתת מלאכות העצורות בשבת עם מלאכת השייכת. המלאכה הזאת כוללת המתה של כל בעל חיים בכל דרך שהיא. אסור להעמיד בעל חיים בשבת באמצעות ריסוס ישיר של חומר רעיל. בפעמים שגם בריסוס שהוא לא גורם למוות, יש איסור משום מלאכת צייד. בעל חיים שאין בהמן יצד, אז אין, הפסידה שלו לא אסורה למדי רבונן. והתירו חכמים לצוד אותו כשהוא גורם צער לאדם. למשל, יתוש עומד על הבשר של האדם ועוקץ אותו, שיתירו לתפוס אותו ולהשליך אותו החוצה. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר בנושא שלמדנו אם יש חיוב שביס הסבד כשאצל האדון חול ואצל הילד שבס. כתוב בתורה ביום השביעי שבס להשם אלוקיכו, למען ינוח עבדך ועמוס חוכמיכו. שחז"ל פירשו את זה שהעבד זה עבד שנימול וטבע לשם עבדוס, והוא קיבל עליו את מצוות העבדים, שהן כאמור כל מצוות התורה מלבד אלו שהאישה פטורה מהם. ומצוות השבת אבידה היא בכלל המצוות שעבד חייב בהן, אלא שהתורה מוסיפה בפסוק הזה חיוב מיוחד לאדון, למנוע את העבד מעשיית מלאכה גם לצורך של העבד עצמו. וחובה למנוע את העבד גם מעשיית מלאכות דרבנן, וגם בזמן תוספת שבת שמחייבת מן הדין. כן? שולחנו אחרי סמך א', צריך להחמיר ולמנוע אותו מעשיית מלאכה. ואם העבד נמצא במקום שהשבת נכנסת בשעה מוקדמת יותר מהמקום שהוא נמצא, שהאדון נמצא, אז יש מי שיסתפק אם האדון מצווה בשביתת עבדו בשעות שבמקום שלו עדיין יום חול. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדוד הסורמי תלמוד בבלי. מה עדיף רבו ישראל, לעבור על בית תוסף או לעבור על תיגרא? ואיזו אחד שהוא שניים? ומה הטעם לעזות שתי הזעות מאותם המים. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוכים, דף פי. תוכלו לשמוע בשלוחה 2 את השיעורים הנפלאים של הרבנים, הרב אורנשטיין והרב שפרכר, לרוות נחת. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים למדור נפלא, חפץ חיים יומי. האם מותר לדבר שנור על אבן רבו ישי? חפץ דומם. בהלכות הנלמדות היום, כלל אי מלכות לשנור, סעיפים זין ח', אנחנו עובדים שכשם שאסור להוציא דיבה על חברו, אסור גם להוציא דיבה על חפץ, על החפצים שלו. בביאור המוסופים, שבמהדורת דיר שמביאים, שמקור הדין הוא בירין, דברי הגמרא בערכין, בואו ראה כמה גדול כוחו של השנור, שלומדים את זה מחטא מרגלים, שהוציאו דיבת הארץ רעה. מה מוציא שם רע? על עצים ואבנים נאנס על שהוציא שם רע. גם מוציא שם רע לחבר שלו על אחת כמה וכמה. אז זה הפסוק אומר, פרשת שלח, וימוסו אנשים מויצי דיבר עשו ארצו. ומה משמע? שהם קיבלו על זה, הם קיבלו את העונש. אמנם בגדר של האיסור כותב רב ניסים בחוט השוני, שזה דווקא אם כתוצאה מהדיבור על החפץ יש גנאי ונזק לביילים, אבל כשאין שום נזק זה גנאי לביילים של החפץ, אז אין איסור לשנורא בדיבור גנאי על חפץ. וזה מה שאומרים מחטא מרגלים, שעל ידי שהם דיברו גנאי על ארץ ישראל, הם גרמו שלא יכנסו, שאנשים שלא ירצו להיכנס לארץ ישראל. אז נגנה כי בכל הקדש ברוך הוא, שנתן את הארץ לישראל. באמת ככה כתב גם הגאון רבי סולנקי פישר באבן ישראל על התורה, פרשת מצוירו. שמהמרגלים לומדים שאיסור דיבור על דוימים זה רק שיש בזה נזק לאחרים. אבל בלי זה, מותר לדבר על האבן דברי גנאי. באמת, לא רואה לדבר סנור על עצים ואבנים, גם כשלא יגרם נזק לימוד לבנים. ככה גם כתוב בדבש לפיו, מאחידו, זה הובא בעלי בהר. ככה גם בהר אגונוס נצבי פינקל בספר שיחות הסבא מסלובודקה, שהתורה מלמדת לנו בחטא מרגלי, שהאיסור של השנורה, שאדם מדבר כראוי ולא יוצא מפיו שום דבר גנות. זה למנוע מאיסור השנורה. וזה שייך גם בדיבור על הארץ וגם על הדומם, והוא מביא כך שככה מבואר גם במדרש רבי, על הפסוק, לא יישא לך אוכל בעמך. אז אפילו שנאמר, לא יישא לך אוכל בעמך, מכל מקום, גם על נוכרי, אין לספר לו שנורה, כי הוא מתרגל לדבר. לדבר על שנורה, ובסוף הוא ידבר על שנורה גם על עמך. עד כאן, המדור הנפלא, חפץ חיים יומי, החפץ חיים בוחיים. ואנחנו עוברים למדור המוסר היומי. מה חפץ חיים בספרו ליקוט האמורים? אנחנו עושים בעניין שהחפץ חיים ייעץ למי שאין ביכולתו לשנן את כל הש"ס, אז ראינו אתמול שלפחות הוא ילמד את פסקי הריף עם רש"י, והוא מוסיף, ידעתי גם ידעתי, שאדם יחשוב בנפשו שזה שהוא יודע את הריף עם רש"י זה ידיעה מאוד קטנה, ולכן הוא נמנע מזה לגמרי. אבל באמת אומר החפץ חיים, הכתוב כבר צווח ואומר, תבקשנה ככוסף וכעוצמנים תחפשנו. עוז טוב היא נראה השם ודעת לו הקים תמצא. הוא מסביר שבעיני כסף, אם אחד יש לו קצת כסף, הוא יכול להחזיק בזה חנות קטנה. יכול להרוויח בזה רק כדי לאחז את נפשו, לא להיות מזה עשיר. האם אז בגלל זה הוא יתמול ידיו בצלחת ולא יעשה כלום, כי הוא לא יכול להתיישר? אולי שעושה את מה שהוא יכול. אותו דבר בתורה בעניין זה, לפני שאין לו זמן, או שהכישרונות שלו חלשים להשיג ההלכה בכל החלקים, הוא מנע את עצמו מלדעת בכלל. והנה, ממשיך החפץ חיים ואומר, העצה של לימוד הריף עם רש"י מצא דיו במייסר רב בשם הגויים, שהוא כתב שם ללמוד ריף בכל יום עם פירוש רש"י ולחזור היטב. כי באמת מזה אומר הגויים, הוא ידע יקרי הגויים או החפץ חיים, ידע יקרי ההלכות של כל מסכת, ויותר מזה, שבלימוד הריף כולו נכללו יקרי ההלכות שכל ארבע חלקי שולחן ערוך. ולפי זה, מי שקובע את עצמו ללימוד הריף, בהמשך הזמן יהיו נרשמים בזכרונו כמה מאות הלכות. והוא מסיים. צר לנו מאוד שאין אצלנו ריף על כל השעס, אלא רק על רובו. ועל יתר המסכתות שאין ריף, ליקטנו מדברי הרמב״ם משהו עתיק מהסוגיה לדינה. ואם אלוך ואין החוכמו, שהוא כפי מה שברק את הפני שמקורות מהסוגיות לדברי הרמב״ם. וקראנו לזה ליקוטי הלוכף. נסיים החפץ חיים. דבר. ולקראת סיום המדור פרשת השבוע, יש לנו בפרשה, כן בקצוף חודוי ברויס, נוסו אם תיתן להם אחוז אסנח עליו בסוך הכי יבין. יש פה שיחה מיוחדת, עם הרב, גם חוץ לדרמות חגלפשטיין, שהוא נאמן ביתם של אדמורי ללוב, זכותם תגן עלינו ויבדו לכם טובים, על הזהירות שלהם בענייני ירושה ויחסיה. כשנפטר קודגיש לעצמו נדמור דוד צבי שלמה מללו, לפני קרוב ל-100 שנה, 100 שנה, באי אלול תפרי שעים חד, בדיוק 100 שנה, פחות חודש-חודשיים. אז נשארו חפצי הקודש ששימשו אותו בלי שום השגחה, בלי השגחה מספקת. אז הבן שלו ממשיך דרכו, הרב קודם שירו נסנוטה מללו, הוא שעה באותו זמן בפולין, ובירושלים היו באותו זמן שני הבנים שלו והבת שלו, היו צעירים ולא יכלו לשמור על הירושה כראוי. באמת לא עברו ימים מרובים, כי מכל חפצי הקודש לא נשאר שום דבר. הירושה כולה נלקחה בידי כל מיני אנשים, שביקשו לשמור לעצמם את החפצים של אותו צדיק. שנתיים מאוחר יותר, שיגר רב שמעון הסנוטה מכתב לדוד שלו, רב אלתר מסוסנוביץ', והוא מתנה בפניו ומספר לו על הצער, על זה שמכל החפצים של אבא לא נשאר לו כלום. אבל הוא מוסיף שעכשיו הוא פגש את הבן שלו, הבחור רב הקודש רב משה מורדכי, שהתחנך על ברכי אביו הגדול, הוא אומר, כשראיתי את הירושה שהוא השאיר לי, את הבן היקר שלי, נוח הודעתי. ועל המכתב הזה, שמעתי, מספר הרב גייסטיין, שמעתי מפי החסיד הישיש, הרב החוס הזה הוא שמואל אהרן ובר, שראה את המכתב בעצמו. באמת שנים רבות, אחרי זה קרה לא פעם שהביאו לנכד, הוא משמע אותך, חפצים מהירושה של הסבא, אבל הוא לא הסכים לשום פעם לקבל את זה. תמיד הוא היה פותר את מי שהביא לו את איזשהו חפץ בשאלה מאיפה יש לך את זה. הרב היה חושש לקבל את החפצים של הירושה, כי היו הרי עוד יורשים מלבדו. אז הוא העדיף להתרחק מכל חפץ שהיה עליו שאלה של ביילוס, שאלה ברור לו במאת האחוזים שאין עליו שום שאלה של גזל חס וחל. ומספר הרב גלבשטיין, ממשיך ומספר סיפורים כאלה, ראיתי גם אצל הבן שלו, הרב זצ"ל, רב שמעון הסנוטה, שהוא גם היה נזהר מאוד בירושה שהשאיר אבא שלו, לא ליהנות משום דבר שלא התחלק כרועי בין האחים. הוא מספר הרב גלבשטיין שהוא זוכר טוב שבתקופה הראשונה אחרי שאבא שלו נפטר, קרה כמה פעמים שהרב זצ"ל היה צריך יין או מיץ ענבים מקידוש להבדלה. בבית היה בקבוק מיץ ענבים ביתי שלא היו עליו תגיות, והציעו לרב להשתמש בו. אבל פעם אחר פעם הוא מיין לא רצה להשתמש בזה. הוא היה מתאמץ למצוא בקבוק אחר. אז הסובבים חשבו שאולי הוא לא רוצה להשתמש בזה כי אין לזה תגיות, חושב שיהיה קשס. אז אמרו לו שאין מה לחשוש לקשס, מדובר ביין שנרכש מביא את המתחוך המופלג, שמכין את העינות בהקפדה יתרה על הלוכה. אבל הרב הישיב במתק לשנה, בקבוק הזה הוא ירוש, הוא שלח לכל האחים, איך אני יכול להשתמש בו? בלי לקבל את הרשות שלו. בשנים הראשונות הרבי התגורר בבית של אבא שלו, ולפני פסח, הוא צריכים להשתמש בכלי פסח שאבא שלו הציע אוכל. והרבי כתב מכתב לכל האחים שלו, שהודיע להם שיש לו את הכלים של אבא, והוא מבקש שיועילו לבוא לקחת. כל אחד כמו החלק שמגיע לו, או שיודיעו לו, שהם אוכלים לו בלב שלם על החלק שלהם, כדי שהוא יוכל להשתמש בהם בפסח בלי חשש. מקרה דומה קרה לפני סוכות, כשבבית של אבא נשאר סכך לסוכה. הרבי דאג לפני סוכות לשלם לכל אחד מהאחים על הסכך, סכום שהוא שיער לפי שוויו, ושהוא חילק אותו בין כל האחים, כדי שלא יהיה בירושה חשש קל שבקלים. למרות שזה היה סכך ישן, שהערך שלו לא היה גדול. עד כאן הדברים הנפלאים האלו. ולסיום רבותיי, סנוגים למדור הנפלא התחזקות יומית. אז הזכרנו, אנחנו בימים האלה של הימים היורצת של הגאון רבי ציון אבא שאול זצ"ל, בעל האור לציון. אז בספר רבי נאור לציון בחלק ב' כתוב שהוא אמר, צריך לאהוב כל יהודי כמוהו. הוא ממשיך ואמר, אני לא מבין איך יש כאלה שמסוגלים לשנוא אדם מישראל. מאיפה הם שואבים שנאה כזאת? אני מעולם אמר רבי ציון, לא שנאתי שום יהודי, ולא עוד. כנראה יהודי עומד ומתפלל, או לומד תורה. אני מוצף רגשות של אהבה כהן חזקים, עד שהייתי רוצה לנשק אותו. עד כאן דברינו להיום רבותיי, יהי רצון שנזכה לקחת איתנו את הדברים ולצעוד איתם הלאה, במעלות התורה והעירה. מאחל לכולם שיהיה לנו המשך יום טוב, עם הרבה הצלחה בכל העניינים.